כן. בלב נבון תנוח חוכמה. ובקרב כסילים תיוודע. אז הוא מסביר כך, מפני שהוא עוסק בחוכמה, הכוונה היא בלב נבון תנוע חוכמה. מדוע? משום שהנבון עוסק בחוכמה ליתרון הכשר מעלתה. הוא מכיר בעיקר תפארת גדולתה, והיא צפונה איתו, וישית אליה ליבו כאוצר לפנינים. זאת אומרת, יש לו את היחס המיוחד שדרוש לחוכמה. ישית אליה ליבו כאוצר לפנינים, ולא ילמדנה רק להגונים, ולא ידבר בלתי דבר ביתו. וגם, כי לא תיוודע לאיש, וגם אם אף אחד לא יודע בכלל, שהוא רכש חוכמה, וגם כי לא תיוודע לאיש מעלתו בחוכמה, ישמח ויסיס עליה כמוצא שלל רב. אז לפי הפירוש הזה, פירושו של דבר, בלב נבון תנוע חוכמה, הכוונה היא גם אם היא לא מגולה. זה כנגד מה שכתוב בהמשך, ובקרב כסילים תיוודע. אצל הנבון, הדבר מוסתר, העובדה שהוא רכש חוכמה לא מפורסמת. בלב, בתוכו, בלב נבון תנוע חוכמה. ובקרב כסילים תיוודע, הכסילים לא יצפנו החוכמה לעולם. זאת אומרת, הנבון מסתיר את החוכמה, אבל הכסילים לא יצפנו החוכמה לעולם, כי ידברו בה בתוך הכסילים, ובלתי דבר בעיתו. מדוע? משום שהם לא יודעים להעריך את החוכמה. כל הצורך שלהם בחוכמה, אין חפצה מן החוכמה רק להתכבד. כל מה שהם רוצים באמצעות החוכמה היא רק להשיג לעצמם כבוד. ועיקר המלם בעל למען ידוע בריאות כי למדו חוכמה. וזה על דרך פירוש רבותינו שהביאו משל לעניין הזה, הגמרא מפורסמת, איסתרא בלגינא קיש קיש קריא, כן? כשהקופסה ריקה, אז שתי מטבעות עושות רעש. כשהקופסה מלאה כסף, אז אין רעש בכלל. אז זה משל, כן? משל העניין הזה, כי האיסתרא בצלוחית מקשקשת, ובכיס אשר הוא המקום הראוי לה, קולה לא ישמע. אז בקרב כסילים תיוודע. אז זה פירוש אחד. עכשיו מציע עוד פירוש. ויתכן לפרש. פעמים שתנוח החוכמה בלב נבון, שלא יודיע חוכמתו, ולא ידבר בה, ואף על פי כן תיוודע בקרב הכסילים. זאת אומרת, הוא אומר כך, הפירוש הקודם העמיד את החוכמה שהנבון רכש לעומת החוכמה שהכסיל רכש. לפי הפירוש הזה המדובר הוא על אדם נבון שרכש חוכמה. רק בא שלמה המלך לומר, כשהוא התופעה הזאת שאצל הנבון יש חוכמה, כשהוא לא בקרב הכסילים, זה יכול להיות בלתי ידוע. אבל כשהנבון הזה נמצא, הנבון נמצא אצל הכסילים, ליד כסילים, אז אפשר, 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 אפשר לדעת שאצל הנבון יש חוכמה. אני אקרא את זה בפנים. ויתכן לפרש פעמים שתנוח החוכמה בלב נבון, שלא יודע חוכמתו ולא ידבר בה. ואף על פי כן תיוודע בקרב הכסילים, אף באין מגיד. אצל אותו נבון, אף באין מגיד, אף באין משמיע. כי הנבון בין הכסילים יוודע בהנהגותיו ויכירו בתנועתיו. כשהוא נמצא לא בין כסילים, אז הוא לא בולט. אבל כשהוא נמצא בין הכסילים, אז אפשר להכיר אותו מתוך ההתנהגות שלו. איך אני מכיר? כי לא ישחק בשחוק הכסילים, ולא ישיח בשיחתם הסנועה, ובלשונם הרע, וכמעשה הכסילים אשר יושב בתוכם לא יעשה. ואז פתאום אתה רואה שבאמת הוא אדם שקנה חוכמה. כשהוא לא בין הכסילים זה לא ניכר. אבל כשאותו נבון שבליבו יש חוכמה, כשהוא בין הכסילים, אז פתאום אתה רואה. זה בא לידי ביטוי. ובקרב כסילים תיוודע. מה? אצל מי תיוודע? לא אצל הכסילים, אלא אצל הנבון. זה הפירוש השני שלו, כן? ומידותיו והנהגותיו נבדלות מהנהגותם, ואז נודעת חוכמתו בהיותו בין הכסילים, ותבדילנו החוכמה ממעשיהם, ולא יימשך אחריהם, כי עניין המור, שנרגש טוב ריחו יותר, מעניין, כי עניין המור, המור זה ריח טוב, אבל מתי מרגישים את הריח הטוב? כשאתה נמצא במקום שהוא לא כל כך נעים, שם אתה מרגיש את הריח הטוב. קניין המור שנרגש טוב ריחו יותר במקום התינוק. אז זה פירוש שני, פירוש שלישי. או יהיה סדר המליצה. כי פעמים שתנוח החוכמה בלב נבון, כגון שהנבון ההוא בין הכסילים. כי אז, אז זה פירוש שלישי. לפי הפירוש השלישי זה גם כן כמו הפירוש השני. זאת אומרת, אני לא מציג את החוכמה אצל הנבון ואת החוכמה אצל הכסיל, אלא אני מדבר על נבון שיש בו חוכמה. אז פעמים שתנוח החוכמה בלב נבון, כגון שהנבון ההוא בין הכסילים, כי אז לא ישליך הפנינים לפניהם. והנה אז אינה נודעת בדיבור. אך תנוח בלב הנבון, והיא נודעת בהנהגתו, וכאילו אמר בלב נבון תנוח חוכמה, ביותו בין הכסילים, ובקרב כסילים תיוודע. האמת היא שהפירוש השלישי שלו, הפירוש השלישי שלו מאוד קרוב לפירוש השני. זאת אומרת, המדובר הוא כל הזמן על נבון שבליבו יש חוכמה. אלא הפירוש השלישי אומר, ובקרב כסילים תיוודע מצד ההנהגה שלו. זאת אומרת, הפירוש השני אמרת אותו דבר. אז מה בכל זאת ההבדל? לכאורה זה חזרה ממש על הפירוש השלישי. אני אגיד מה ההבדל. ההבדל הוא כך, שהפירוש השלישי אומר שגם מצד הנבון עצמו, זאת אומרת, אין פה הבחנה בין שני מצבים של הנבון. לפי הפירוש השני, אנחנו מדברים כל הזמן על הנבון. אנחנו מדברים על הנבון שבליבו יש חוכמה. אבל רק מה? החלק הראשון של הפסוק אומר שכשהוא מדבר על מציאות שהוא איננו נמצא בין הכסילים. והחלק השני מדבר על מציאות של נבון בין הכסילים. לפי הפירוש השלישי, הנבון כל הזמן נמצא בין הכסילים. זה ההבדל. לפי הפירוש השני, החלק הראשון של הפסוק, בלב נבון תנוח חוכמה. מדוע? כי היא לא תיוודע. אבל זה כשהנבון איננו בין הכסילים. ובקרב כסילים תיוודע כשהוא בין הכסילים. אבל לפי הפירוש השלישי, אנחנו, גם כשמדובר בחלק הראשון של הפסוק, מדובר על נבון שנמצא בין הכסילים. רק מה? כשהוא בין הכסילים, בכוונה הוא לא מודיע את חוכמתו, כי הוא יודע ש... איך הלשון שלו? כגון שהנבון ההוא בין הכסילים, כי אז לא ישליך הפנינים לפניהם. זאת אומרת, בכוונה הוא לא מגלה את החוכמה שלו. כי כמו שהוא אומר, אתה לא משליך פנינים לפני מי שלא יודע להעריך מה זה פנינים. אז המדובר בפסוק כל הזמן שהנבון הוא בין הכסילים. אז למה הוא מסתיר את החוכמה שלו? הוא מסתיר את החוכמה שלו, כי לפני אנשים שלא יודעים להעריך פנינים, לא מפזרים פנינים, אז אין לו עניין להראות את חוכמתו. אבל מה לעשות, אומר שלמה המלך, אבל בקרב כסילים תיוודע. גם אם אתה לא תשליך את הפנינים, לא תקפיד לא להראות את חוכמתך, אבל, 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 אבל בהנהגות שלך אפשר יהיה להכיר שאתה, אתה, אתה אדם שקנה חוכמה. מדוע? משום שבקרב כסילים תיוודע. איך תיוודע? לא, הוא לא ידבר, הוא לא יפרסם ולא ייתן פרסום לעובדה שהוא קנה חוכמה. אבל, 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 אבל ברור שהוא לא מתנהג כמו הכסילים. ואז ממילא ניכרת העובדה שהוא קנה חוכמה. זה מה שהוא אומר. ובקרב כסילים תיוודע בהנהגות. כן. פסוק למדלת. צדקה תרומם גוי. וחסד לאומים חטאת. צדקה תרומם גוי, צדקה תרומם כל אומה. ואף כי אינם יודעים לעשותה לשמה, רק להתפאר יצליחו ויעשירו בשכר הצדקה. וחסד לאומים חטאת, תכפר על השגגות כחטאת. זה פירוש מחודש מאוד, הפירוש הזה שראינו יונה, זה נגד הגמרא. מאירים פרה מפרשים. הפירוש הזה של רבנו יונה בפסוק הוא נגד הגמרא. הגמרא אומרת בבטרה בפרק ראשון, שם יש סוגיה גדולה של צדקה, אומרת הגמרא, צדקה תרומם גוי אלו ישראל, וחסד לאומים חטאת, אומרת הגמרא, כל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, אינם עושים אלא להתפאר בהם, ואינו אלא חטאת להם. בדיוק הפוך מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת, יש הבחנה ברורה בגמרא, בין צדקה וחסד שישראל עושים, לבין צדקה וחסד שהאומות העולם עושות. אצל אומות העולם זה חטאת, אצל ישראל זה ההפך, זה מעלה. והגמרא גם אומרת מדוע? כי ישראל, גם אם הוא עושה שלא לשמע, אז בכל זאת זה מתקבל כמצווה. ואצל גוי, כיוון שכל מה שהוא עושה איננו אלא, לא עושים אלא להתפאר בהם, אז ממילא זה חטאת, זה חיסרון. והרבנו יונה אומר הפוך, צדקה תרומם גוי, צדקה תרומם כל אומה, ואף כי אינם יודעים לעשותה לשמה, רק להתפאר, יצליחו ויעשירו בשכר הצדקה. וחסד לאומים חטאת, תכפר על השגגות כחטאת, בדיוק בהוראה הפוכה למה שהגמרא מסבירה. אבל כבר מאירים על זה.
מסנגר על
הגוי. אמרתי, זה נגד הסוגיה. נגד הסוגיה בעבדה. הלאה. רצון מלך לעבד משכיל.
יש את
ההערה
54 על זה.
מה?
54.
כן, זה משהו מהיר. הוא מהיר זה נגד הגמרא. נגד הגמרא. רצון מלך לעבד משכיל, ועברתו תהיה מיביש. רצון מלך לעבד משכיל ידוע כי רצון המלך וחיבתו רק לעבד משכיל, ועברתו לעבד מיביש אף על פי שעובד אותו. עברתו הכוונה כעסו. גם הבורא יתברך אין רצונו רק למשכילים העושים מצוותיו מאהבתו ואירתו. ולא רצונו, אין רצונו לאוחזים בהם להתפאר, או לאשר עירתם אותו מצוות אנשים מלומדה. אף על פי שעובדים את השם יתברך בקיום המצוות, ואומנם פרס יקבלו, אבל ושכר יהיה להם חלף עבודתם, אבל זה לא אותה מדרגה שהוא מדבר עליה קודם. מי שעושה מאהבתו ועירתו, זה נקרא עבד משכיל. מי שעושה כדי להתפאר, כן, או כמלומדה, זה נקרא עבד מביש. כן, מענה רך, פרק ט"ו, פסוק א', מענה רך ישיב חימה, ודבר עצב יעלה אף. יש פה עכשיו 10 פסוקים ששלמה המלך מדבר בהם על הלשון, הדיבור, השפה. אז הפסוק הראשון, מענה רך ישיב חימה, ודבר עצב יעלה אף, פתח בשער הלשון, קורא לזה שער הלשון, כמו שאמרנו, כמה וכמה פסוקים שמדברים על עניין הלשון, פתח בשער הלשון והזהיר האדם להרגיל את לשונו במענה רך, והראה את הפקו במענה רוגז וזעף. כי מענה רך ישיב חימה. מה הכוונה ישיב חימה? ישיב את חמת מי שחמתו בערה בו. זאת אומרת שמישהו כועס, כשעונים לו ברכות, לא בכעס כמו שהוא, כמו שהוא מדבר, אז מורידים את ה... כמו שהוא אומר, ישיב חימה. מחזירים את החימה למקומה, כביכול. כן? להיות מוסתרת, לא נגלית.
למחסן.
למחסן, כן? ודבר עצב, ודבר עצב יעלה אף. ולהפך, כן? דבר עצב הוא המדבר בלשון רוגז וזעף בהתווכחו עם חברו, יעלה אף. הנה, כי מענה רך ישיב חימת מי שחרה פה, ומענה רוגז בדיוק להפך, יוליד החימה. יעלה אף. פסוק ב', לשון חכמים תיטיב דעת, ופי כסילים יביע עיוולת. לשון חכמים תיטיב דעת, ראה כמה, אומר רבנו יונה, בוא תראה, כמה בין לשון חכמים ופי הכסילים. כי החכמים לא יספיק להם הודיעם את דרך הדעת. לא, הם לא מסתפקים רק בזה שהם מודיעים את הדרך הנכונה, דרך הדעת. לאמור, זה דרך הדעת לחובה. אכן, לשונם תייפה הדעת. זאת אומרת, החכם לא רק מודיע מהי לדעתו הדרך הנכונה, אלא הוא דואג גם לייפות את הדרך הנכונה, לעשות אותה יפה, כן? זה מה שהוא אומר. אכן לשונם תייפה הדעת ותגדיל טעמים ותאדיר מליצות עד היות הדעת מקובלת באוזני השומעים, ויערב עליהם העניין ויף בגודל נכוחותיהם. איף משון יפה, התייפה בגודל נכוחותיהם, בגודל ההכרה שלהם. אז זה מה שכתוב, לשון חכמים תיטיב דעת. תיטיב הכוונה היא תעשה את הדעת או את דרך הדעת טובה, כן? הוא מביא ראיות שהשימוש לשון במקרא של הפועל טוב הוא מלשון יופי, למשל, והנערת, כן, יפת תואר וטובת מראה, כן? טובת מראה, זה נרדף ליפת תואר, מקובלת ויפת מראה, ותיטיב את ראשה, ביטיבו את הנרות, לשון תיקון, להפך, פיקסילים יביע איוולת. גם יש לפרש, מפירוש נוסף, לשון חכמים תיטיב דעת בני אדם. זאת אומרת כך, לפי הפירוש הראשון, אז כמו שהוא אמר, החכם לא מסתפק רק בזה שהוא מודיע את הדעת, אלא הוא מייפה אותה. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני אומר, לשון חכמים תיטיב דעת בני אדם בכלל. כן? לשון החכמים מעלה, מרוממת את דעת, את השכל, את ההיגיון אצל בני אדם בכלל. רק הוא אומר, אך אין לשון הפסוק נערך לעומת זאת. זאת אומרת, אם אני מסביר כך, אז ההמשך הוא לא יוצר רק בלה. הרי יש פה, אצל שלמה המלך, לפי רבנו יונה, יש ניגוד. אתה מצד אחד אומר כך, ומצד שני אומר הפוך. פסוק ג', בכל מקום עיני אדוני צופות רעים וטובים. בכל מקום עיני השם צופות רעים וטובים. הבורא יתברך, אז הוא מבין שזה המשך. הבורא יתברך משלם גמול על דברי האיוולת אשר יביע פי כסילים מבלתי מעשה, אפילו שהם לא עושים. מספיק שהם רק אומרים, הכסילים אומרים, הם כבר מקבלים על זה. וכן אמר הנביא עליו השלום, יען אומרך את שני הגויים ואת שתי הארצות לי תהיינה וירשנוה, והיה, והשם שם היה, ונאמר, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. מדוע? כי כולו חנף ומירע וכל פה דובר נבלה. אז הוא מעניש, כי כולו חנף ומירע וכל פה דובר נבלה. פסוק ד', מרפא לשון עץ חיים, וסלף בה שבר ברוח. מרפא לשון עץ חיים, וסלף בה, זה לכאורה ההפך, שבר ברוח. אז אני רואה מה אומר. רפואת הלשון נכבדת מאוד. רפואת הלשון נכבדת מאוד. כי יתר הרפואות והסמים פעם יועילו ופעם לא יצילו. זאת אומרת, סמים, יש פעמים שהם לתועלת, יש פעמים שהם לא לתועלת. אבל רפואת הלשון לא ייתכן לה מבלתי תועלת. רפואת הלשון לא ייתכן בה מבלתי תועלת. לרפואה הזאת תמיד תביא את התועלת. אין מצב שהיא לא תביא תועלת. רפואת הלשון לא ייתכן לה מבלתי תועלת. והדוגמה לדבר, כעץ החיים, אשר רפואת פריו לא תשוב ריקם. כמו שעץ החיים מרפא, כך גם רפואת הלשון מרפא. כי כאשר יוכיח החכם את מישהו ראוי לקבל תוכחת, איך הוא מוכיח אותו? בדברים, במילים. כי כאשר יוכיח החכם את מישהו ראוי לקבל תוכחת, אי אפשר שלא יבואו דברי תוכחותיו בלב הנוכח, בהתמדת התוכחת לתקן דרכיו בכל או במקצת. זאת אומרת, משהו חייב להשפיע. יכול להיות שכל הדברים יועילו, יכול להיות שלא כל הדברים, אבל חלק יועיל. לכן לא יתייאש המוכיח, ולא ילאה הנוכח, ולא תמלא אוזנו משמוע. כל זה בתנאי אחד. כל זה לחפצים, לשמוע ולקבל התוכחת. וצריך דבר אחד, שאדם יהיה מוכן לשמוע. כן? לקבל. כמרפא עץ החיים. כמו שעץ החיים יש בו רפואה, אבל בתנאי שאדם ייקח את הפרי שלו. אז הוא ירפא אותו. כן? כמרפא עץ החיים. אשר תועלתו לאשר ייקח מפריו ויוכל, ולא לאבילים ולליצים אשר ישנאו התוכחת. שהרי כתוב אל תוכח, יש ליצים שהם שונאים את התוכחת, להם ודאי זה לא יועיל. אז הוא אומר, ולא לאבילים ולליצים אשר ישנאו התוכחת, שהרי כתוב אל תוכח לץ פן ישנאך. וכתוב, יוסר לץ לוקח לו קלון, הוא מוכיח לרשע מומו. על כן שמח למקרא הזה, אביל ינעץ, ינעץ, מוסר אביו, לאמור, כי לא יהיה מרפא הלשון לעזור ולהועיל, ולא עליו דברים. כשאנחנו מדברים על מרפא לשון, זה רק בתנאי שהאדם מוכן לשמוע. לשון חכמים תיטיב דעת, שהם מייפים דברי הדעת עד היות מוסריהם מקובלים. זה מצד אחד. מצד שני, וסלף בה שבר ברוח. כמו שמרפא הלשון נכבד מכל מרפא, כמו שהוא הסביר, כן החולי המגיע מן הלשון. מצד אחד, רפואת הלשון היא רפואה שהיא תמיד מביאה תועלת, גדולה או קטנה, אבל תמיד מביאה תועלת. אבל החולי המגיע מן הלשון, כן? כן, החולי המגיע מן הלשון, והוא לשון אשר סלף בה, החולי המגיע מן הלשון קשה מחולי הגוף. החולי המגיע מן הלשון קשה מחולי הגוף. למה? כי החולי הזה היא שוברת הרוח. יש פסוק להלן, כתוב, רוח איש יכלכל מחלהו. אבל רוח נחיה, מי ישענה? זאת אומרת, גם אם אדם חולה, אבל הרוח שבקרבו מסוגלת לזון אותו גם במצב של מחלה. וכל זה בתנאי שהרוח בריאה. אבל חס וחלילה, אם הרוח חולה, רוח חולה, מי ישענה? כן? רוח נחיה, מי ישענה? וחולי המגיע מן הלשון הוא הביזיון. עכשיו הוא מסביר, איזה חולי יכול להגיע מלשון? מה הכוונה? אנחנו מעמידים את רפואת הלשון לעומת חולי הלשון. איזה חולי מגיע מן הלשון? אז הוא אומר, וחולי המגיע מן הלשון הוא הביזיון. אם אדם מבזה את השני, או לועג לשני, כן? או, אומר, חלישות הדעת מהלבנת פנים. אדם נחלש את דעתו כתוצאה מזה שמלבינים את פניו. על כן אמרו ז"ל, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו הוא מציע עוד פירוש. יש לפרש, מרפא לשון עץ חיים. רפואת הלשון נכבדת מאוד. מקודם הוא אמר שהמעלה ברפואת הלשון, שהיא תמיד מביאה תועלת. בתנאי אחד, שאדם מוכן לשמוע. אדם מוכן לקבל, אבל היא, תמיד, היא מביאה תועלת, בין אם תועלת גדולה, בין אם תועלת קטנה, אבל היא תמיד תביא תועלת. אז הוא אומר, ויש פרש פירוש חדש, מרפא לשון עץ חיים, רפואת הלשון נכבדת מאוד, כי יתר הרפואות והסמים, תועלתם בעשרת החולי. הם מסירים את המחלה, אבל לא להוסיף על החיים הראויים. אבל מרפא לשון, עץ חיים. הרפואה של הלשון היא לא רק מסירה חולי, היא גם נותנת חיים. זאת אומרת, בדרך כלל, רפואה היא לא מזון. רפואה עניינה להילחם במחלה, לסלק מחלה, אבל היא לא מזון. אבל מרפא לשון היא מזון, היא עץ חיים, היא הופכת להיות, היא לא רק מסלקת מחלה, כן? ומרפא הלשון יוסיף חיים. כי על ידי התוכחת תמצא האדם דרך החיים, כמו שכתוב, ודרך חיים תוכחות מוסר, תוכחת מוסר. גם יש לפרש פירוש נוסף, היות הדבר יותר הפך מעניין סוף הפסוק. מרפא לשון, מה הכוונה? דברי פיוס ותנחומים, ליישב דעת החברים, כמו שאמרו ז"ל, שמי שנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, או בחמש ברכות, ומי שמפייסו בדברים מתברך בשש ברכות. כך אומרת הגמרא בבתרא. המפייסו בדברים גדול, גדול מכולם. אז הוא אומר, זה נקרא מרפא לשון. לפעמים יש צורך לרפא את האדם, כן? על ידי דיבור. כמו שהוא אומר, מפייסו בדברים גדול מכולם. ונאמר, כושל יקימון מלך. כושל יקימון מלך, יש לך את היכולת באמצעות מילים להרים אדם ממכשול, או לרפא אותו. וזה נקרא מרפא לשון, עץ חיים, וסלף בה, כמו שכתוב למעלה, כן? כמו שהוא הסביר למעלה. אם הכנגד, יש מרפא לשון ויש הפך. הכנגד, חולי הלשון. חולי הלשון, כמו שהוא הסביר קודם. אין מחלה כמוה, כמו שהוא אמר. עד כאן, עד כאן.